מסלול ההייטק.
אז היום נדבר עם רוני שרר, מרצה בקורסי הכשרה עם המון ניסיון. הוא גם לימד בקורס ווב של אקספריז שאני השתתפתי בו. הוא ידבר מהפרספקטיבה שלו על כניסה להייטק ועל איך לבחור קורסי הכשרה, על כל מיני כלים לקבלת החלטות באסטרטגיית הכניסה.
אז אני רוני שרר, גר ברעננה, בוגר אוניברסיטת בן גוריון, מתמטיקה ומדעי המחשב בשנת 1991. עבדתי במספר גדול מאוד של תחומים. בהתחלה התחלתי בשפת C, עברתי גם ל-C++ ולכל מיני שפות ווב. כתבתי מנוע גרפיקה תלת-ממדית, אפליקציות של תכנון ייצור, אופטימיזציות, למשל של סקג'ולינג, ממשקי משתמש, עבדתי בווב גם בנוד וגם ב-PHP, ועבדתי בתחום של בלוקצ'יין, רכב אוטונומי, עוד תחומים, אני כבר זרקתי כמה תחומים. ניהלתי פיתוח של 3 סטארט-אפים, אחד מהם היה גם שלי, ועסקתי גם בייעוץ ובפרילנס. כרגע אני עובד כמתכנת בסטארט-אפ קטן. חוץ מזה, במהלך החיים גם לימדתי לא מעט, התחלתי תיכון כבר ללמד, אני אצרף את כל השנים שלימדתי, דחס אותם ביחד, אז אני מתאר עצמי שנגיע ל5 שנים נטו, וכל התחומים, אני מדבר על לימודי תוכנה, בעיקר אני רוצה ללמד קוד שאני הייתי רוצה לראות אצלי בחברה, כלומר, מעבר ללמוד את שפת התכנות, גם ללמוד איך לתכנן, ואיך לחשוב, ואיך לכתוב פעם אחת, ולא לכתוב, ואז לשכתב, ואז לשכתב. זה סתם מקומות שלימדתי, אז חוץ מקורס לילדים שלימדתי בזמן התיכון, אז לימדתי, הייתי גם מתרגל באוניברסיטה, לימדתי קורס שנתי במכללת ספיר, לימדתי באוניברסיטה פתוחה סמסטר אחד, העברתי קורסים שהוזמנו על ידי כל מיני חברות מוכרות גדולות, ולימדתי באקספריס במשך 4 שנים, אקספריס זה חברה, זה בוטקאמפ, שכשהתחלתי שם לימדתי רק תחומים ששם הם נקראים קור, זה אומר ללמד C, C++, מערכות הפעלה, תחומים מאוד בסיסיים בתוכנה, או עזרתי להקים, גם תכננתי את המסלול של הווב באקספריס. אחרי שעזבתי את אקספריס, לימדתי גם מחזור אחד בקורס מאוד מיוחד, מאוד מרתק, שנקרא אקסלנטים. קורס שיועד לשתי קבוצות של בוגרי מדעי המחשב, שהיה להם קושי בהשתלבות בשוק התוכנה. קבוצה אחת הייתה של נשים חרדיות, והקבוצה השנייה של ערבים, והיו גם שתי ערביות.
אני אשתף באמת על מה שאמרת בנוגע לתכנון. הקוד שהיית רוצה לראות אצלך בחברה, באמת ראו את זה הרבה בגישה שלך, גילוי נאות לימדת אותי. זה היה חלק מהרבה משימות שככה רוני שאתה נתת, היו ממש להקדיש זמן לתכנון בנושא הזה של דיזיין ריוויו.
זה מעבר לתכנון זמנים, זה יותר לדעת לקחת את המשימה שהיא גדולה, והרבה פעמים לא יודעים מאיפה להתחיל, ולהתחיל לפרוט אותה. ואז אחרי שפרטת אותה, להתחיל לחלק את העבודה, להגיד, קודם אני עושה את זה, אחר כך את זה, כמה זמן כל דבר לוקח, והרבה פעמים התכנון שלכם לא היה מתאים ונכון, אבל מזה לומדים. כלומר, אחר כך מסתכלים אחורה על התכנון, ואז לומדים, וזה באמת אחד הדברים שניסיתי להקנות.
מה באמת הקשיים האלה של אוכלוסיות, החרדית, הערבית?
יש קשיים שמייצגים רק אחת מהאוכלוסיות, יש דברים שמייצגים את שניהם. באוכלוסייה הערבית נתקלתי בלא מעט אנשים שלא דיברו עברית סבירה, ולפעמים בקושי דיברו עברית, שזה דבר שמאוד מקשה למצוא עבודה, למרות שיש מקומות שמקבלים אנשים מחול, עדיין יש איזושהי ציפייה למישהו שהגיע פה מהארץ לדעת לדבר. זה אני יכול להגיד באופן כללי, אנשים הרבה פעמים אוהבים לקבל אנשים דומים להם, גם אם הם בראש אומרים לעצמם, אני רוצה דייברסיטי ולקבל אנשים אחרים. הם רוצים שהאנשים האחרים האלה יהיו מספיקים אליהם, גם אם הם לא ידעו את זה בפני עצמם. כלומר, אם אתה לא יודע לתקשר עם בן אדם שמולך, יהיה לך קשה למצוא עבודה. ולדעת לתקשר זה חלק מהעניין זה שפה, וגם קצת להכיר את המנטליות של האנשים. עכשיו, זה גם עניין של, אני יכול להעיד גם על אנשים שאני ראיינתי בעצמי, שהרושם שלך יותר, או יותר קל לך להגיד לעצמך, אם הבן אדם הזה יהיה לי יותר טוב לעבוד, כשזה מישהו שקל לך יותר לתקשר איתו. עוד משהו מייצג את האוכלוסייה הערבית במה שגם בקורס קצת ראיתי את זה, וגם אצל האנשים שאני הזמנתי לרעיונות, זה שלפעמים הם באים בגישה של יש אפליה ולא כל, גם ככה לא ירצו לקבל אותי. והגישה הזאת גם מתבטאת ברגע שהם מגיעים לרעיון עצמו, הם מרגיש שיש פה כזה, טוב, נו, בוא נעשה את זה, כי הבטחתי לעצמי לעשות את זה, אבל במילא לא יקבלו אותי. והיותר קיצוני ושלא נדיר, זה שפשוט לא מגיעים לרעיונות עבודה. זה מין חסם כזה שצריך לנקות מהראש, וגם אצל הסטודנטים שלנו, כשאחד הדברים שהוא סימולציה של רעיון עבודה, ואז, מתי סיימתם ללמוד? סיימתי לפני שנה, ולמה עד עכשיו לא מצאת עבודה? אז מתחיל התפתלויות ותירוצים, ובגלל שאני ערבי, אז זה דבר שעצרנו וניקינו מן, ממש אמרנו להם, אין דבר כזה, אתה לא יכול לבוא בגישה כזאת, אתה טוב, ובאמת אחרי הקורסים היו טובים, ואתה תתקבל, אתה צריך להגיע עם ביטחון עצמי, זה עבד, כלומר, הם בסופו של דבר, רובם המכריע מצאו עבודה,
האמת שזה מרשים.
לחרדיות גם יש בעיה של קצת סגירות בתוך החברה, והיה להם גם קשה לחפש עבודה בחברות שהן לא חברה שלהם. אני יכול להגיד גם שהמקום שרוב הבנות שהגיעו אלינו למדו בו, היה לימד תיאורטית מצוין, אבל היה רחוק מאוד להיות טוב, כי הוא לא נתן להם לכתוב מספיק, ואז הגיעו אלינו לא מוכנות. אבל גם יש מקומות שגם לא כל כך רוצים נשים חרדיות, כי אומרים, אוקיי, עכשיו יהיו להם 20 ילדים, הם לא יעבדו, הם כל הזמן יהיו בהיריון, ויהיו בחופשות לידה. צריך למצוא את המקומות, ובדרך כלל המקומות היותר גדולים, פשוט מחפשים אנשים טובים, ותסכולים של חוסר קבלה לעבודה גורמים לכולנו לתסכול ולהרגשה של, בפעם הבאה גם הרגשה של נחיתות. אנחנו צריכים לדעת לנקות את זה, כי לרוב האנשים לוקח הרבה זמן לחפש עבודה, ורוב האנשים קשה למצוא עבודה ולא מתקבלים לרוב המקומות, מיוחד כג'וניורים.
אז מהניסיון שלך, למי כדאי ולמי לא כדאי לקחת קורס או איזשהו בוטקאמפ כדי למצוא את העבודה הראשונה?
דבר ראשון, לא לכולם מתאימים קורסים. יש לי איזו חברה מאוד מוכשרת ששלחתי אותה ללמוד באחד הבוטקאמפים, בוטקאמפ מוצלח, וזה היה בוטקאמפ, או כמו רוב הבוטקאמפים, הוא היה בוטקאמפ רצחני, עבודה מאוד קשה, ולה זה לא התאים. היא בן אדם יותר רגוע ושקול, וכל דבר היא צריכה ללמוד לאט ולהקל. היא מאוד מוכשרת, זה לא פוגם, אבל זה לא מתאים, פשוט לא מתאים. למדה לבד, ויזמה כל מיני יוזמות, גם עכשיו התעדכנתי לפני יומיים, שהיא והבן זוג שלה פתחו סטארט-אפ, שהיא הולכת לנהל, לא את הפיתוח, אבל לנהל את האופרציות שם. היא כתבה גם את הקונספט של הסטארט-אפ הזה. אחד הדברים, לפני שהם מתחילים בבוטקאמפ, הרבה פעמים אנשים הולכים למשהו כי יש בזה כסף, או כל מיני, או כי אמרו להם שכדאי. צריך לחשוב, האם התחום מתאים לכם, אישית. זאת אומרת, תנסו לשאול קודם כל, מה המוטיבציה שלכם? אם אתם רוצים, אם מדובר על תכנות, אז האם אתם מכירים את היום-יום של מתכנת? אז חוץ מהמשכורת והפינג פונג והבריכה ולא יודע מה, האם מעניין אתכם להיכנס לקוד? לקוד של מישהו אחר ובמשך ימים שלמים לחפש תקלה, שבסופו של דבר התיקון שלה יכול להיות שינוי בשורה אחת. האם בעיות, פתרון של בעיות מסובכות מלהיב אתכם? האם תכנון של מערכת מרתק? אם עניתם רק על, כן, רק על חלק ממה שאמרתי, אולי אתם לא מתאימים דווקא לתכנות, אלא לתחום משיק או משלים. יש מספיק תחומים שמכילים, זה למשל DevOps, יש בו קטעים של תכנות, הוא תחום שונה, הוא תחום מעניין בפני עצמו. צריך ללמוד את התחומים ולמצוא לעצמכם משהו שטוב לכם. אם הממשק עצמו, לייצר את הממשק משתמש ולתכנן אותו ולראות איך בן אדם יהיה לו נוח יותר לעשות אותו מעניין אתכם ולהתחיל לכתוב מה קורה כשעושים על הכפתור, זה לא מעניין אתכם, אז כנראה שאתם יותר מתאים לכם ללמוד UX ולא... אז לפני שאתם שורפים חודשים בבוטקאמפ, ולפעמים זה תסכול אדיר, תלכו ותבדקו, פשוט תעשו הרבה שיעורי בית, דברו עם אנשים, תנסו להבין מה היום-יום שלהם, תנסו באמת להיכנס לדברים, או לקחת קורסים, קורס אינטרנטי קטן, בשביל להתמודד עם הדברים ולראות אם זה מתאים לכם. אם תמצאו את עצמכם עובדים על פרויקט באמצע הלילה, מגלים פתאום ששלוש לפנות בוקר ולא שמתם לב, כנראה שאתם במקום הנכון.
אני לא אשתף פרטים, אני יכול להגיד, אבל שגם אפילו בקורס שלנו, וזה גם באמת מדגים את ה... נקודה שלך לגבי זה שלפעמים תחום מתאים לנו, אבל פחות הדרך הספציפית של קורס, הייתה לנו מישהי שבתחילת הקורס הבינה שפחות מתאימה לה הדרך הזאת, והיא למדה בדרכים אלטרנטיביות, והיום היא מפתחת פרונט-אנד.
אז זה באמת לא רק האם התחום מתאים, אלא זה גם האם הדרך הזאת של בוטקאמפ מתאימה. זאת אומרת, יש בוטקאמפים ויש גם שיעורי ערב. הבעיה היא שאני לא מכיר, יכול להיות שיש, לא מכיר שום קורס ערב שהוא ברמה גבוהה. כל הקורסי ערב שנתקלתי בהם היו ברמה מאוד נמוכה.
זה סביר להניח שקורסי ערב יהיו טובים, יהיו במכללות יותר בוטיקיות כאלה, נגיד את זה ככה. עם מעט מאוד בוגרים, ויהיה לנו קשה להשיג עליהם המלצות או דיס המלצות.
כן, צריך לחקור את זה. יש בוגרי הסבות שעזבו את המקצוע, כלומר את התכנות, כל מי שאני מכיר שעזב את המקצוע, בסופו של דבר זה בגלל שהגיע לתחום מהסיבות הלא נכונות. בתחילת כל קורס, אני לא יודע אם אתה זוכר, אני עובר... סטודנט ושואל אותו, למה אתה פה? יש כאלה שאומרים, לקחתי איזשהו קורס תכנות איפשהו, וזה מאוד עניין אותי, או למדתי חלק מהתואר באחד הקורסים, זה היה קורס תכנות, ומאוד אהבתי את זה, וכשניסיתי לחשוב מה אני רוצה לעשות, נזכרתי בזה, זה סיבות טובות. אבל יש אנשים שאמרו, אני דווקא אוהב את המקצוע שלי, אבל לא מרוויחים בו מספיק טוב, ונמאס לי לא להרוויח טוב, והחליטו לשנות כיוון לתכנות.
אתה יצרת איזשהו דירוג כזה בנוגע לדרישות השוק לג'וניורים. אני אשמח לשמוע אותו, אני מאוד הסכמתי איתו אגב.
כן, הדירוג הוא, שוב, על פי הניסיון האישי שלי, אני לא מתיימר להכיר את כל השוק, אבל לפי מה שאני ראיתי בכל המקומות שהייתי, זה שגם בתור שכיר, גם בתור אנשים, בן אדם שמנהל שמקבל אנשים, וגם בתור מרצה שהיינו מחפשים לאנשים עבודה, אז השוק קודם כל מחפש את הבוגרי אוניברסיטאות הנחשבות בתחום מדעי המחשב. אנשים שלמדו באוניברסיטה הנחשבת במדעי המחשב, גם אם הציונים שלהם לא היו מבריקים, כמעט תמיד ימצאו עבודה בקלות. אני יכול להגיד גם למשל שבאקספריס היו לנו גם בוגרי מדעי המחשב, אף אחד מהם לא היה מאוניברסיטה נחשבת, כי הם מצאו פשוט עבודה לבד בקלות. המקום השני זה בוגרי אוניברסיטאות נחשבות בתחומים משיקים, כמו הנדסת חשמל, מתמטיקה, פיזיקה, לחלקם יש מספיק ידע בתכנות שיכולים לבד למצוא עבודה בתכנות, וחלקם עושים קורסים. הקורס שאני לימדתי בו של אקספריס, האנשים האלה התקבלו בדרך כלל מאוד בקלות לעבודות, גם שמגיעים לחברות ומנסים לשכנע אותם לקחת אנשים, הם האנשים שהכי קרצו לחברות. זה כולל את המספר 2 ו-3 אצלי, כלומר, קודם כל בוגרי אוניברסיטאות נחשבות בתחומים משיקים שיודעים לתכנת, אחר כך בוגרי אוניברסיטאות נחשבות שהם גם עשו הסבה, הסבה של מקום מכובד, לא... מקום רביעי אצלי ברשימה זה בוגרי מדעי המחשב מצטיינים ממכללות, שוק עדיין, רוב השוק פחות מחשיב מכללות מאשר אוניברסיטה. ובוגרי מדעי המחשב שהם לא מצטיינים, הרבה יותר קשה להם למצוא עבודה. עדיין רובם יצליחו למצוא עבודה, מי שרוצה לשדרג את עצמו שוב, קורסים, הקורסים הטובים יותר, יעזרו לו. אנשים שסתם עשו קורסים, גם אם הם הסבות, הרבה יותר קשה להם למצוא עבודה, זה בדרך כלל לידי הקראי, דרך המלצות חמות, דרך קשרים, או קורסים שעוזרים לך למצוא עבודה. אקספריז למשל לא מרוויחים, אתה לא משלם על הקורס, גם אינפיניטי דרך אגב, אתה לא משלם על הקורס, הם מרוויחים עליך רק אחרי שאתה מוצא עבודה. אז יש להם אינטרס מאוד גדול שתמצא עבודה. אבל יש גם עוד מקומות, כמו, שוב, אני אומר רק את המקומות שאני יודע שהם טובים, קודינג אקדמי. מה טוב בהם בקודינג אקדמי? הם לא מבטיחים עבודה. הם כן מסננים את האנשים שמתקבלים, ולאנשים הטובים הם בעצמם נותנים עבודה. כלומר, אם לא מצאת לבד עבודה, יש לך איפה לעבוד, ואחרי שסיימת, עבדת אצלם שנתיים, אתה כבר לא ג'וניור, יותר קל לך למצוא עבודה.
כן. כן נגיד לגבי מוגרי מדעי המחשב מצטיינים במכללות, אני יכול להגיד שיש 4, אולי אפילו יותר, מכללות ש... אם אתה מצטיין בהם, היום יש מספיק שוק, כולל חלק מחברות גמפה, שכן מתייחסות לזה. איזה נורות הזרה צריך לבחון לפני בחינה של קורס?
אז הקריטריון החשוב ביותר בעיניי הוא כמה מבוגרי הקורס באמת עובדים בתעשייה. אני נתקל הרבה פעמים בכל מיני פורומים, מישהו ששואל, איפה כדאי ללמוד קורס? ואז אנשים עונים לו, מאוד כדאי לך איפה, אני למדתי, אני מאוד מרוצה, ונותנים הרצאה שלמה. ואז אני שואל את אותו בן אדם, ואתה עובד בתעשייה? עדיין לא. אז מה אתה ממליץ? כאילו, מה זה שווה לכלל?
נכון.
קריטריון מספר אחד זה כמה מבוגרי הקורס עובדים בתעשייה. למשל, בקורס שלך, אני חושב שכמעט כולם עובדים בתעשייה, שוב, אני לא עוקב.
חד משמעית. התשובה היא שכן, בקורס, לא רק זה, אנשים עובדים, יש אנשים שעובדים בחברות ממש טובות בתעשייה.
אני אגיד לך מה ההבדל, בן אדם שלמד תואר, יותר קל לו לפתוח את הדלת הראשונה, להגיע לרעיון עצמו. עכשיו, גם אם לא, גם אם הצלחת לקבל רעיון ולא למדת בתואר, יהיה לך קשה יותר לקבל רעיון, אבל אם למדת במקום טוב, אז אתה יכול כן להרשים ברעיון. אתה כן, יש לך בסיס טוב, ואז אתה, הדלת תיפתח גם, יהיה לך יותר קשה, אבל הדלת תיפתח בכל מקרה. כי אתה יודע. כי אתה יודע לפתור בעיות. ששאלת אותי על הקריטריון, אמרתי שזה כמה עובדים בתעשייה, וצריך להיזהר עם כמה המוסד שאתה הולך ללמוד בו, כמה הוא מבטיח לך שתעבוד. רוב הבוגרים שלנו עובדים בתעשייה, תראו לי רשימה, בוא ניקח מחזור אחד, שסיים לפני 3 חודשים, לא אתמול כי הם לא מצאו עבודה, אבל לפני 3 חודשים, בוא נעבור על הבוגרים, תגיד לי אחד אחד מי עובד ואיפה, מקום טוב, יודע להגיד לך, כי זה הגאווה שלו. הנה, זה עובד באמזון, והוא עובד בגוגל, והם יודעים כי הם רוצים להתגאות בדברים האלה. זה גם אחת הגאוות שלי שהיו באקספריס, וגם באקסלנטים. אחת גם ההנאות שלי מללמד במקום כזה, כי אתה יודע שלמה שאתה עושה יש ערך, אני לא בא רק להרוויח כסף או למלא את הזמן, אלא גם לעשות משהו טוב, לשנות לאנשים חיים. זה היה אחד, אני דרך אגב הגעתי ללמד, לא במקור, אבל באקספריס, בטעות, כי סגרתי סטארט-אפ ורציתי משהו שיהיה לי תעסוקה חלקית לזמן קצר, ונשאבתי לזה 4 שנים, כי זה ממש מספק אותך להצליח לשנות חיים של אנשים. אז שוב, מידת הצביעות הרצון של סטודנטים לא מעניינת מה שמבטיחים לך, לא מעניין, מה שמעניין זה רק כמה באמת אנשים עובדים בתעשייה. חשוב גם להבין, הסביעות רצון היא גם הרבה פעמים רק קריטריון של כמה יחסי אנוש של הסגל היו טובים, כמה הם היו נחמדים, כמה המקום מחבק, זה נחמד, זה לא קריטריון אמיתי.
לפעמים המוסד טוב, מה שהוא עושה זה לתת לך ביקורות, וצריך להכיר בזה. אז
רוב המקומות שאני יודע עליהם לא נותנים ביקורות או זה, זה אחד הדברים שהיו חשובים לנו מאוד, שאני מאוד מעריך את זה שם, זה הסימולציות של רעיונות עבודה, שכל בן אדם קיבל לפחות 2 סימולציות, סימולציה ראשונה בדרך כלל קראנו את הסטודנטים, פשוט לגרום למוטיבציה לשבת וללמוד הרבה יותר, וגם להראות איך רעיון יכול לראות. רעיון שני, כבר היינו קצת יותר בפרופורציה של השוק, עדיין שאלות קשות, והאינטראקציה בדרך כלל הייתה כזאת של, אני לא מכיר אותך, זה רעיון מאפס. כשבן אדם אחר כך מגיע לרעיון עבודה, הוא מכיר את מה שהוא רואה שם, זה משהו שהוא כבר חווה, אז יותר קל לו לעבור את הרעיון.
בהרבה מהקורסים, אני רוצה להוסיף, יש לכאורה מבחן קבלה, אבל מבחן הקבלה הוא ברמה מאוד מאוד נמוכה. באקספריז מבחן הקבלה היה ממש לעשות קטע קוד, ללמוד, להיכנס, לצלול למים, והיה שבוע לעשות אותו, את המבחן הזה.
לא רק זה, היה לכם גם, זה אחד, והיה עוד שלב שני, ששואלים שאלות שאמורות לנבא צורת חשיבה שמתאימה לתכנות. עכשיו, הרעיון הוא שזה יהיה גם הוגן לשני הצדדים. בן אדם בא להקדיש, לשרוף שלושה חודשים, חצי שנה, ממש מבוקר עד לילה, רוב הקורסים גם עולים לא מעט, ובסופו של דבר, אם אתה לא מתאים לתחום, אז גם המקום שרף לעצמו זמן, גם דפק את הקורס, כי יש יותר מדי אנשים שהם ברמה נמוכה, אז אתה לא יכול להתקדם כמו שצריך, אז התוצאה שגם אלה שכן מתאימים לא תהיה טובה, אז זה הוגן לשני הצדדים, הדרישות קבלה האלה. הרבה מאוד מקומות לא עושים אותם כי הם רוצים פשוט להרוויח כסף, כמה שיותר אנשים.
לפעמים גם הרמה של בחלק מהמוסדות, בחלק מהקורסים, הרמה של המרצים לאו דווקא כל כך טובה. מאוד מתסכל אותי בסילבוסים, וזה נשמח לשמוע את דעתך עליו, וזה סילבוסים עם עשרות באזוורדים. מה אתה חושב על זה?
אז לפני שזה, אני אתייחס רגע למה שאמרת. כשחפשנו לאקספריס מרצים, עברנו דרך מרצים, לא מעט מרצים, והרבה מהם אנשים שלימדו בתעשייה, והם נפלו על דברים שתזדעזע מהם. אנשים שלא ידעו מה זה קלוז'ר, כלומר, לא ידעו איך הדברים מתנהגים. לא ידעו, באמת לא ידעו דברים מאוד מאוד בסיסיים, לא ידעו איך מנקים מערך בג'אבס, ומלמדים בשוק. כן, יש לא מעט אנשים שמסתובבים, חלק מהמקומות מקבלים פשוט מישהו שהיה אצלם סטודנט מציין שיודע לדבר יפה, זה לא מספיק טוב.
זה לא מספיק טוב.
מרצה חייב להיות בן אדם עם הרבה ניסיון בשוק. בוא נחזור לשאלה שלך.
יותר מהצרה באזוורדים, עם שאומרים שמלמדים אנגולר, ריאקט, ג'ייקווירי, מונגו דיבי, SQL, וכל זה ב-480 שעות, או אפילו 200 שעות.
כן, זה מצחיק אותי, כי שפת תכנות לעכל אותה לוקח לא מעט זמן. יש לא מעט קורסים כאלה בשביל לעשות וי, להראות אנחנו מלמדים המון דברים, אז אנשים חושבים, וואו, נהדר, גם זה וגם זה בקורס ההוא, את זה לא לומדים, אצלנו כן. אתה לא יודע, אתה צריך זמן גם לכתוב קוד, כי אם רק למדת חומר, אתה לא יודע אותו. אתה צריך לכתוב לא מעט בשביל לדעת. וככל שלמדת יותר נושאים, אתה יודע פחות. זה לא הפוך. בקורס הראשון של וויב שעשינו באקספריס, עשינו גם טעות כזאת, לא עד כדי ככה. אמרנו, רוב הקורסי וויב הם שלושה חודשים, אנחנו עושים קורס של חצי שנה, אפשר ללמד בו גם אנגולר וגם ריאקט. באמת היה לנו מספיק זמן גם שיתרגלו וגם שילמדו, אבל דברים כאלה דורשים עיכול, דורשים באמת לשבת ולתרגל. אז הם תרגלו, לא מספיק. היה להם שני נושאים שונים, הנושא אחד כבר ידעו אותו וידעו לכתוב דברים יפים, אבל אז התחילו להיכנס לנושא אחר לפני שהחומר התעכל, למרות שהם עשו גם בו בפרויקטים והיה לא רע. בסופו של דבר, הביקורת שלהם בסוף הקורס הייתה שזה היה יותר מדי, שהם לא מרגישים בנוח עם אף אחת מהטכנולוגיות. אז זה היה קורס של חצי שנה שחשבנו שזה יספיק, אבל לא, צריך מעט נושאים, נושאים חשובים ללמוד, וללמוד אותם לעומק ולכתוב המון. קורס שלא דורש ממך לכתוב מספיק, אתה לא תדע בו, לא תדע, לדעת תיאורטית זה לא מספיק.
יש לך טיפים לקראת רעיונות?
כן, האמת שיש לי, דבר ראשון, יש איזשהו סרטון ביוטיוב שהעברתי במסגרת איזו התארגנות, קודם דיברתי על חברה שלמדה לבד, אז היא יזמה קבוצה ממש ענקית של מאות אנשים של ג'וניורים שרוצים להתכונן לרעיונות, רוצים ללמוד, הקבוצה הזאת נקראת JR Devs, וכל שבוע היה בין הרצאה אחת לשתיים, בזמן הקורונה כל ההרצאות היו בזום, ואני עברתי שם הרצאה אחת בקשר לאיך להתראיין ומה לצפות במהלך הרעיון. יש הרבה דברים שאנשים מתרגמים לא נכון בזמן הרעיון, אז אני מאוד ממליץ לשמוע את זה, זה נמצא ביוטיוב, אתם יכולים למצוא את זה, אני אשמח אם אייל תוסיף את זה לתיאור של ההרצאה.
בטח.
ועכשיו אני אענה על טיפים. אז דבר ראשון, לימדו היטב את הבסיס ותרגלו המון. כלומר, אתם צריכים לדעת, לא חוכמה לדעת ריאקט, אם אתם לא יודעים JavaScript לעומק. אם בוחנים אתכם בריאקט, ומשהו פספסתם בריאקט, יסלחו על זה. אם כתבתם דבר שגוי בסיסי בג'אבסקריט, על זה לא יסלחו לכם. זה לאו דווקא לג'אבסקריט כמובן. אתם כותבים קוד, עושים, פותרים תרגילים, כותבים קוד, תבקשו מאנשים מנוסים לעשות לכם קוד ריוויו, להסתכל על הקוד, לתת לכם ביקורת עליו. גם אם לא תצליחו, הרבה פעמים תרגילים הם קשים מדי, בכוונה מראש, בשביל לראות איך אתם מתמודדים עם תסכולים, איך אתם מפתחים את התרגיל, כי תרגיל קל, כל אחד יכול. אז גם אם לא מצליחים עד הסוף את התרגיל, זה לא אומר שנכשלתם ברעיון, אבל אתם צריכים להראות תוך כדי זה חשיבה טובה וכתיבה איכותית. כתבתם פתרון, גם אם הוא לא 100%, אבל רואים שיש לכם קוד טוב ושאתם יודעים לכתוב ולתכנת, זה נותן לכם נקודות חיוביות. דבר שלישי, תרגלו אלגוריתמים. לא להיבהל, אתם קוראים פעם ראשונה ואין לכם מושג, לא כולם נולדים לזה, זה משהו שלומדים, זה משהו שמתרגלים ומחדדים. גם צורת חשיבה כזאת אפשר לחדד. לא הצלחתם, תקראו את התשובה, תנסו להבין אותה לעומק, לא הצלחתם להבין אותה, תיעצו עם מישהו שיסביר לכם. גם זה מיומנות. אל תדלגו הלאה. שמישהו יסביר לכם, תנסו להבין את התשובה, תנסו להבין איך מגיעים לתשובה הזאת, אוקיי? זה יפתח לכם, גם יפתח את החשיבה היצירתית שלכם, וגם תכירו תשובות. אנשים שהמציאו דברים מאוד חשובים, שכולנו מסתכלים עליהם, לא המציאו אותם מהחלל, הם המציאו אותם על בסיס דברים שהם הכירו, גם אנשים מאוד יצירתיים. יש לא מעט אתרים שנותנים שאלות, והרבה פעמים גם תשובות, ויש גם ספרים מצוינים, יש ספר אחד מאוד מפורסם ש...
King the Code Driver Interview, מאוד ממליץ גם.
מעולה. חפשו מידע על החברה עצמה, יש לפחות אתר אחד שאני מכיר שיש בו... שאלות שאוהבים לשאול בחברות, אתם יכולים לחפש לפי החברה, לראות מה השאלות. דבר ראשון, כדאי לפתור שם שאלות מכל מיני חברות, אבל גם לפתור את כל השאלות שאוהבים לשאול בחברה עצמה. אם תהיה לכם את אותה שאלה, אתם קצת בבעיה, כי אתם לפתור אותם מהר ולהראות שאתה יודע, זה יכול לפגוע בכם, אבל הצורת חשיבה של החברה, צורת סוג השאלות, יכולה מאוד לעזור. עזור לכם להבין מה החברה מחפשת, איזה צורת חשיבה, איזה סוג של שאלות. זהו, דבר אחרון, ושוב, נחזור על זה, תסתכלו על הווידאו שלי.
אני אוסיף שאני מאוד ממליץ להיכנס בנוסף, אם אתם רוצים קוד ריוויו ממישהו בתעשייה, להיכנס לחבר מי, שזה קיצור של חבר מהתעשייה, ורוני, ממש ממש תודה.
שמחתי מאוד. שמחתי גם לדבר איתך אחרי כל כך הרבה זמן, ולראות שהצלחתי במשהו.